מקודשת on air.
מקודשת on air.
אתם מאזינים למקודשת on air.
מקודשת on air.
מקודשת on air. משדרים מפיל בית על קו התפר ירושלים.
שלום וברוכים הבאים לפרק הרביעי בסדרה האומנות של העכשיו כאן במקודשת on air. בפרק הזה ננסה לענות על שאלה שהחלה להישאל עוד טרום ימי הקורונה, על הקשר שבין קהל לקהילה, על הקשר של קהילה ליצירה אומנותית או לפעילות אומנותית בכלל. האם המוסדות הישנים מאבדים מכוחם ותחתם צומחים מוסדות חדשים? האם השטח הוא זה שמכתיב את היצירה האומנותית? ואיך כל זה משפיע על האסתטיקה? נדבר עם מאיה בואנוס, מילנה גיצינה דירם ואוהד נערים. מיד מתחילים. אנחנו מצרפים אלינו עכשיו לשיחה את מאיה בואנוס, בימאית ויוצרת תיאטרון. שלום מאיה.
שלום שלום.
מה שלומך?
בסדר גמור, אני מקווה לימים טובים.
כולנו. בהרבה מאוד לבלים של ימים טובים, כן? יש הרבה נושאים שצריכים להיפטר.
נכון מאוד.
אבל אנחנו באנו בנושא אחר. אנחנו בסדרת הפודקאסטים שרוקדת סביב השאלה מהי האומנות שלה עכשיו. יש לך תשובה מוחצת לזה שכבר מוכנה? או שנתחיל לפרק את זה לשאלות קטנות יותר?
יש לי, אני יכולה לשתף במשהו.
כן.
ביקרתי השבוע ביצירה של יונתן רון, You Were Missed. יצירה אודיופונית, אולי אחת היצירות העדינות, הרגישות והאנושיות יותר שיצא לי לחוות לאחרונה. ואחרי שחוויתי את היצירה, דיברנו על האופן בו עדינות היא המעשה הרדיקלי בימינו. ומיד הסכמתי איתו כשהוא הציג את הדברים באופן הזה. אני חושבת שאם אנחנו מדברים על אומנות, על האומנות שלה עכשיו, אז היא לוקחת אותנו או היא מחייבת אותנו לאיזושהי מסגרת עדינה יותר. אני כיוצרת דוקומנטרית רגילה לתת אגרוף בבטן, לאתגר, להציג את התחלואות של החברה הישראלית באופן הכי מכוער, אולי גס שלהם על הבמה, ופתאום השנה גיליתי את הרצון שלי בעדינות. ואחרי השיחה שהייתה לי איתו אמרתי, שאלתי בכל האם האגרוף בבטן, נכון, האם לא אפשר להציף את, את הדברים אחרת?
אני רוצה להבין אם אנחנו מדברים רק על צורה או גם על תוכן או רק על תוכן ולא על צורה. אנחנו עדינות זה אומר בלי מסכי לד ענקיים כשעושים מופע מוזיקה, עדינות זה אומר בלי גרנדיוזיות של במה ענקית כשמעלים מופע מחול.
זאת שאלה מצוינת. אני לא חושבת שאפשר לדבר על תוכן ועל צורה בצורה נפרדת, הרי הם תמיד מגיעים ביחד. הצורה תמיד מספרת לנו עוד היבט על התוכן שהתוכן לבד לא יכול לתאר. אני עצמי מתחבטת בסוגיה הזאת כרגע. אני בחדר חזרות על יצירה חדשה שנקראת אוקטובר, היא עוסקת בעלומי קרב. ובמידה מסוימת, לא רק שאני שואלת את עצמי שאלות על צורה, אני גם שואלת באמת את השאלה התוכנית, במיוחד סביב נושא נפיץ כל כך. אני שואלת, אני מנסה להבין את נקודת המתח בין בין ההבנה ששתיקה סביב הנושא הזה היא פצצה מתקתקת, אבל מצד שני יש את הנקודה שאני שואלת בה איך השחזור או זיכרון הטראומה לא מכניס אותנו ללופ אינסופי שאנחנו לא מצליחים להשתחרר ממנו. וכשאנחנו חושבים על במה תיאטרון, לפחות כשאני חושבת על במה תיאטרון, אני חושבת על צורת מחאה. ומחאה יש בה משהו שהוא לפעמים מאוד בפנים, מאוד אלים כמעט. ואני פתאום מבינה שאפשר לשאול שאלות דרך הסיפורים הקטנים של היום-יום שלנו, דרך המורכבות, דרך הצורה, כן, גם דרך הצורה עדינה יותר. אנחנו לא חייבים שואו של 100 משתתפים כדי להגיע לקטרזיס. זה יכול לקרות גם בהרבה דרכים אחרות. עכשיו, אני לא אומרת משהו שלא ידענו אותו לפני השנתיים האחרונות, אבל אני מרגישה בזירה האישית שלי זה משהו השנתיים האחרונות, ואני גם לא אומרת רק הקורונה, כי השנתיים האלה הביאו לפתחנו הרבה מאוד דברים נוספים, השנתיים האלה פתאום עוררו בי צד שמבין שאפשר להפגיש בין במה לקהל בהרבה דרכים נוספות.
תראי, כבר קיימנו לא מעט שיחות במסגרת הסדרה הזו, ועכשיו, תוך כדי שאת מדברת, עלו מילים כמו להקטין וכזה, לי נראה שיש איזושהי מילה אחת שלא נאמרה בכל השיחות האלה, והיא אולי ערך סופר משמעותי בתוכה, וזה צנעה. נכון?
אני מסכימה איתך.
כי, נכון. וזה לא רק שיעור לעולם האומנות, אני חושב שבכלל, המין האנושי, השנתיים האחרונות הם שיעור מאלף בצנעה, עבור שיעור שבינתיים לא נלמד כמו שצריך, או לא נלמד בכלל, אבל היא קריאה לצנעה.
אני מסכימה לחלוטין.
עכשיו, אני יכול להבין איך עושים במה צנועה יותר. איך יוצרים יצירה תיאטרלית צנועה יותר? יש בה פחות משתתפים? התלבושות פחות גרנדיוזיות?
אני לא בטוחה שזה קשור. אם אני אתבסס על היצירה שאני כרגע עובדת עליה, אז מספר המשתתפים די גדול בה, אז במובן הזה היא לא צנועה. אבל אני חושבת שהיא צנועה בסיפור שהיא מבקשת לספר. היא מבקשת לספר סיפור שאנחנו בשנים האחרונות מתעסקים יותר ויותר בפוסט טראומה, והדבר הזה מצליח סוף כל סוף לעלות באמת לסדר היום הציבורי, אבל הפצצה הזאת של הלם קרב היא פצצה מתקתקת כבר עשרות שנים, והיא פצצה שמטילה מום בחיים של כולנו, ואני חושבת שהאופן שבו, אני מקווה לפחות שהאופן שבו אני ניגשת לנושא הזה הפעם, דרך הסיפור האנושי, הצדדי, הכל שנמצא בשוליים, יש בזה מין הצנאה. בכלל, אתה מדבר על צנאה, אז אחד הדברים שאני אומרת לכל שחקן או שחקנית חדשה שהם מתחילים לעבוד איתי, זה שאין לי הרבה דרישות, אבל צניעות וענווה זה שתיים מהדרישות המרכזיות שלי. אני מרגישה שבעיסוק בעולם התרבות, אנחנו צריכים להבין שאנחנו מתעסקים גם בנושאים שהם גדולים מאיתנו, ועלינו לגשת לזה בהרבה צניעות וענווה. איך זה מתבצע בפועל? אני לא יודעת. אני מגלה את זה עכשיו מחזרה לחזרה. אני חושבת שזה גם חלק מההגדרה של אומנות העכשיו, או אומנות של זמננו. מצד אחד אנחנו נמצאים בתקופה שלכאורה הכל כבר הומצא, נוצר, נעשה, ואנחנו מרגישים שכל חזרה על משהו קודם תהיה בגדר קלישאה, ומצד שני אנחנו נמצאים בתקופה שהכוחות החברתיים והפוליטיים מכריחים אותנו למצוא צורות חדשות. אז אם אני חושבת על אמנות העכשיו, חיפוש היא גם מילה מאוד מרכזית.
זה, את חושבת שכאילו בגלל הדבר הזה, אמנים פחות ילכו לחצוב באזורים של הפנטזיה כדי ליצור מתוכה ויחצבו יותר מהיום יום?
אני לא יודעת לגבי אמנים אחרים, אני תמיד חצבתי מהיום יום.
פנטזיה, אתה יודע, את לא חייב להיות מלחמת הכוכבים, יכול להיות איזה ספר, איזה רומן, פרוזה, משהו, קטע פיקשן כזה, שהוא לא בהכרח מהמציאות.
לא, לא, ברור. אני לא, אני מתקשה לענות על זה בהקשר של אמנים אחרים, כי אני אפילו עד כה לא התעסקתי באהבה. כי אני באמת עד כה הלכתי למחוזות של בוא נציף את הפרשות שטרם דיברנו עליהן על הבמה. אבל אני כן חושבת, אפרופו המונחים אגרוף בפתן, ואפרופו היצירה יורמיסט שציינתי, אני חושבת שיותר ויותר מאיתנו מחפשים את הסיפורים האנושיים, מחפשים לדבר על על תחושת החסר, על הבדידות, על התסכול, על הייאוש, על השמחה, על האושר, על סל תחושות שאולי לא דיברנו עליהן לפני כן, או לא דיברנו עליהן באופן הזה, ועכשיו נורא חשוב לנו לעסוק בקיום האנושי שלנו. שוב, בצורה מאוד מאוד אחרת, בצורה עדינה, רגישה, צנועה, כמו שאמרת.
ואם השינוי הזה כזה דרמטי, זה אומר שאנחנו צפויים לראות שינוי בקהל?
אני חושבת שאנחנו כבר רואים שינוי בקהל, אני חושבת שאנחנו נראה יותר ויותר שינוי באופן שבו קהל רוצה לצרוך תרבות.
תסבירי את זה בעוד שני משפטים, מה הכוונה?
אני חושבת שמאוד מאוד התגעגענו למפגש בין במה לקהל, אבל השנתיים האחרונות הוכיחו לנו שהמפגש הזה יכול להתקיים בהמון תצורות. שלא חשבנו עליהן קודם לכן. אני יכולה לפגוש סיפור במדיומים שונים, ואני עדיין אפגוש אותם באופן חי, שמתקיים בכאן ועכשיו. זאת אומרת, כשאני מדברת על מדיומים, אני לאו דווקא מדברת על המדיום הדיגיטלי, בכלל לא. אני פשוט חושבת שאנחנו כל כך צמאים למפגש, שאנחנו כיום מוכנים לקיים אותו בזירות מגוונות יותר.
זאת אומרת, ללמוד דרכים חדשות להיפגש בהן.
בדיוק.
טוב.
ואני חושבת שזה החיפוש, זאת העדינות, זאת הצניעות.
ספרי לנו אם את מוצאת.
אני מבטיחה לספר. אני ממש מחפשת.
מאיה, תודה רבה רבה ובהצלחה.
תודה רבה לכם.
אתם מאזינים למקודשת On Air.
מקודשת On Air.
משדרים מפיל בית על קו התפר בירושלים.
מקודשת On Air.
מצטרפת אלינו עכשיו מילנה גיצין אדירם, יזמת, מנכלית ואוצרת ראשית של זומו, המוזיאון הנייד. מה המצב?
בסדר, מה שלומך,
שר,
גם זו.
במסגרת הנסיבות, מסביע רצון, נגיד. בסדר? אני לא יכול להתחייב על יותר מזה כרגע.
זה המקסימום.
כן. הנושא שאנחנו מדברים עליו בסדרה הזו, בגדול מאוד, זו האומנות שלה עכשיו. נראה לי שקצת הקדמת אותנו עם זה. יכול להיות?
אני, כן, אני מתעסקת כנראה באומנות שלה עכשיו בעל כוחי או מרצוני, אני יודעת. זו הזדמנות וזה הדבר הכי מעניין שקורה. נמצאים בתקופה מרתקת.
אני חושב ששווה לטובת המאזינים כשהצגתי אותך ואמרתי זום או לא ממש ידוע על מה מדובר, להסביר בכמה מילים, כי נראה לי שעל זה אנחנו מדברים בערך.
יאללה, אז ככה. אז זומו, מפגש של שתי מילים, זוז ומוזיאון. זה בעצם מוזיאון אמנות עכשווית, שנוסע ומייצר פופ-אפים של אמנות מבוססת קהילה ברחבי הארץ, בפריפריה החברתית-כלכלית של ישראל. אמרתי משהו נורא בומבסטי, אבל אני אגיד שתכלס, זה כל פעם ביקור בעיר אחרת, כשמה שאנחנו עושים זה בעצם לומדים את העיר, לומדים את החוזקות, את החולשות, את הקהילות, את הדברים המרתקים ומעניינים, ועל סמך הידע וההיכרות שלנו וההזנה שלנו, אנחנו בונים דרך זה בעצם מרחבי שיח, דרך תרבות, דרך אומנות, לתקופה מסוימת, שהמטרה היא בעצם לזרוע את הזרעים העתידיים למרכזי התרבות ברחבי הארץ.
עכשיו, מעבר לזה שמדובר ברעיון חדש וגם מאוד מעניין, אותי באופן אישי, מה הופך אותו למייצג של האומנות שלה עכשיו? זאת אומרת, במה הוא שונה ממה שהיה עד עכשיו? במה הוא שואב מעכשיו ומגיב ומתכתב עם עכשיו?
וואו, טוב, זו שאלה מדהימה. אני מרגישה שהאומנות בכלל תמיד הייתה איזה מקום של... לאומנות ניתנה נבואה. אנחנו כל הזמן נוגעים בעצם בממברנה, בנקייה הזאת, האומנות יכולה להרגיש את הרוח שזזה. עכשיו, כשאתה מגיע לאיזשהו מרחב שהוא חדש לך, שהוא זר לך, הדבר הראשון שאתה בא ללמוד זה את העבר, את הרצון של מה שהם רוצים שיקרה בעתיד, אבל בעצם אתה מרגיש את מה שקורה עכשיו. והתגובה לטובת הדבר הזה בעצם נוגעת ביצירה עכשווית, ביצירה שקורית במיוחד עבור המקום עצמו, כשהיא לומדת בעצם את מה שקורה כרגע. זאת אומרת שאם בעיר מסוימת פתאום יש, איך נגיע לזה, אבל למשל מקרי אלימות נורא קשים, ואתה בא לייצר שם מרחב אומנותי, אז מן סתם אתה תרצה לגעת בזה באיזושהי דרך, להסתכל קדימה, מתוך איזו שאיפה, להתבונן אחורה, ובעצם כאיזו תגובה, כממברנה, תגיב לעכשיו. נראה לי בגדול, זה המצב. זה מופשט, אבל אפשר לחשוב בעצם איזה סוג של תגובה אפשר לתת, ובתגובה אתה כאילו יכול נניח לשדר משהו מההווה, אבל בהסתכלות של הכלי האומנותי, החומר נוגע בכרגע, ואם אתה מבנין אותו לעשות אותו עכשיו, אז הוא הנקודה המעניינת ביותר בשיח, הוא פותח את הדלתות לשיחה ולמפגש.
אוקיי, עכשיו אני רוצה להמשיך עם הדוגמה הזו של זומו, כי לגמרי משרת את הרעיון. אם אנחנו מדברים על להוציא את האומנות ממגדל השן ומהמרכז ומהכרח ומכזה ולהביא אותה אל הפריפריה, זה גם קצת נאמר לעשות איזו דמוקרטיזציה כמעט קיצונית שלה ולאפשר לכל אחד לעשות אותה, לקחת בחלק, כאילו להשתתף בה וכזה, במקום שזה תהיה קבוצה קטנה ומאוד אליטיסטית של אנשים שמתעסקים בתחום הזה?
אז אני אגע בשתי נקודות. אחת במילה שאמרת להביא. אנחנו לא מביאים, קודם כל. Mm-hmm. אנחנו מייצרים מרחב אומנותי עכשווי, השתמשנו במילה הזאת קודם, אז אני אגע בה, ואני אגיד, אנחנו לא מביאים רק מבחוץ, אנחנו מייצרים מרחב מהכאן ועכשיו. עכשיו, למה אני אומרת משתמשת במונח לא מביאים? כי הרבה פעמים אנחנו יוצרים מתוך המקום, מתוך הידע הקהילתי, מתוך המפגש עם האנשים שמרכיבים את המרחב הזה. הרבה פעמים קורה, יש דימוי כזה שאומר, הצנחת אומנות, אנחנו נבוא, נצניח אומנות, נסביר לסו-קולד האנשים שגרים שם איך אומנות צריכה להיראות. וזה בדיוק ההפך ממה שאנחנו עושים. נכון, אנחנו באים כזרים, יש לנו כלים מסוימים, אבל אנחנו קודם כל באים להכיר, אנחנו באים ללמוד, אנחנו באים להקשיב, ואנחנו באים קודם כל לשמוע קולות של אנשים שהרבה פעמים, הרבה שנים בתחום התרבות, קולם לא נשמע. אז הקול שלהם, שהוא קודם כל נשמע, הוא התשתית, הוא הבסיס. ובדרך הזאת, אנחנו בעצם מייצרים את תערוכת האומנות, שהיא תמהיל, המילה תמהיל, אני מאוד אוהבת אותה, היא גם הדבר הכי איכותי, הכי בועט, הכי עכשווי שקורה כרגע מצד אחד, ומצד שני, היא תמיד המקום, היא המקום, היא המקום שממנו אנחנו עובדים, היא הקולות של האנשים שאיתם אנחנו עובדים במקום, של השותפים שלנו. ובאמת כל הדבר הזה מייצר דמוקרטיזציה מאוד גדולה, כי מה שאנחנו מכירים כמובדי כוח באופן התפיסתי של עולם התרבות והאומנות, יש את היודעי החן, הם יודעים איך אומנות בתרבות צריכה לעשות, ואי אפשר לערער על היסודות האלה. ואנחנו מבקשים לבחון כל יסוד כזה, לנענע אותו, להזיז אותו, ולבחון אותו מחדש. וזה הדבר שאנחנו מבקשים לשנות, בכלל, במדינה.
אוקיי, ממקום מושבך, כשאת מסתכלת קדימה, איך נראית האומנות של העתיד הרחוק, או הרחוק פחות?
תראה, שינויים עושים לאט, אבל נורא מהר. אני מתעסקת במהר ובלט הזה בזמן האחרון. זאת אומרת, צריך לעשות את זה, צריך לעשות שינוי חזק, כדי שהאדוות והגלים יקרו לאט לאט, והשינוי יקרה. אני מאחלת לנו כחברה, שיהיו ביותר מרחבי תרבות ואומנות, במקומות שונים, ואני מאחלת לנו מקום שיותר קשוב לאוכלוסיות, לקהילות, לקולות אחרים. והמפגש בין הקולות לבין התרבות והאומנות, שתיוותר שם, תגיע לשם, תבקר שם, היא הדבר המעניין בעיניי, ואותו אני מחפשת, וזה מה שאני מאחלת לנו. אני מאחלת לנו את זה גם ממקום של... המקום שבו אנחנו מגדלים את הילדים שלנו, המרחב מחייה שלנו. אם הילד שלי נחשף לתרבות מגיל אפס, וילד במקום אחר נחשף לסוג של תרבות, אבל הוא מרגיש מודר מהתרבות הסו-קולד שלטת, אנחנו כבר מייצרים פה פערים חברתיים מאוד מאוד קשים. ואם היה את הביטוי הזה של מחשב לכל ילד, אז עוד מה אני חושבת על זה, אבל נניח... אם אני מאחלת לנו מרחבי תרבות שלכולם תהיה את ההזדמנות לחשוף, להיחשף, לקבל ולתת, אז אנחנו יכולים לגדל פה חברה יותר בריאה, בעיניי החברה היחידה שתוכל להתקיים, כי אחרת אנחנו נבלע את עצמנו.
אוקיי, ואם אני מנסה כאילו לארוז את כל מה שאמרת בכמה משפטים קצרים, אז יכול מאוד להיות בעצם שהאומנות שלה עכשיו צריכה להיות קשובה יותר לדברים אחרים? זה בעצם העניין? זאת אומרת, לייצר קשב מסוג אחר ולשים אותו במקומות אחרים?
חד משמעית. תראה, אנחנו נמצאים בעולם של פוליטיקת הזהויות. אפשר להיכנס לדבר הזה, למי אנחנו קשובים, למה אנחנו קשובים, מה חלוקת הקשב שלנו. אבל אם רגע נסיר את פוליטיקת הזהויות, שכאילו אני חושבת שאם אנחנו ממיסים את זה על עצמנו, מרוב שאנחנו מתעסקים בזה, אנחנו רואים בעצם של כל קהילה נסגרת בתוך עצמה, ומתחיל להיות כבר הרבה זמן, כן, חשש וחשבנות, ומרחבים שאנשים נסגרים וכאילו יוצרים בתוך עצמם, ומרגישים פחד נורא גדול, והדבר הזה מביא גם לאלימות, שראינו בחודש מאי, כן? זה לא סתם, זה בסוף עניין תרבותי. זאת אומרת, כשאני לא מכירה את השכן שלי, אני לא מבינה אותו, אני לא מעריכה אותו תרבותית, כי אני מתרחקת ממנו ונסגרת, אין לי בעצם דיאלוג איתו. וכדי שהדבר הזה ישתנה, אנחנו חייבים לייצר פתיחות תרבותית, והבעיה היא תרבותית והפתרון חייב להיות תרבותי. אז הקשב שלנו חייב להיות במקומות אחרים. המפגש עם אותו זר, נקרא לו, צריך לבוא ממקום של כבוד, ממקום של קשב, מאז יכולה להיווצר פה חברה יותר בריאה, חברה יותר... מעריכה אחד השני ומאפשרת.
שינוי די רדיקלי לעולם האומנות, לעבור מהאוניברסלי אל הפרטיקולרי, או לפחות אל הלוקלי.
תראה, אנחנו מתעסקים בגלוקליזם הזה, בגלובלי והלוקלי כבר המון המון שנים. אנחנו כאילו בורחים לגלובלי, נוסעים לביאנלות, לתערוכות, ואז אופה, הקורונה, למשל, דוגמה מצוינת, היא מחזירה אותנו חזרה לסופר לוקלי. כאילו, אתה יכול להסתכל, אתה יכול להתרגש בזום עם כל מיני אנשים בעולם, ופתאום כולם נראים מאותו מקום, אבל מצד שני, אם אתה באמת אשכרה רוצה לראות תרבות, אתה חייב כאילו, לראות רק את הלוקלי, זה האופציה היחידה שלך היום. אתה לא יכול לנסוע לביאנל בוונציה, או לפסטיבל... whatever, במקום אחר. זה נהיה קשוח. אז המטוטלת הזאת כל הזמן מחזירה אותנו בין הגלובלי ללוקלי. ואני חושבת שאנחנו צריכים לדבר בשפה גלובלית ולעסוק בלוקלי. המפגש בין שניהם, שוב המילה תמהיל שאני מאוד אוהבת, יכולה בעצם ליצור את הדבר הכי מדויק שיכול לקרות כאן. כי לברוח לגמרי, אנחנו בורחים מעצמנו. נראה לי לא נכון.
לסיכום, את אופטימית?
תמיד, הכי אופטימית שאפשר, ואין לי ברירה, זאת אומרת, אם אני רוצה...
לא, אז תני גם לנו סיבה אחת לפחות להיות אופטימיים.
אני אזרוק אתכם רגע לעיר לוד, שבה אני עובדת בימים אלה. אנחנו מייצרים פרויקט חדש שנקרא המפתן. אנחנו פוגשים כל יום אנשים שנפגשים פעם ראשונה במפתן הבית שלהם, בעבודות אומנות איכותיות שנוצרות, על סמך המפגש איתם. ילד בשם אברהים, בן 7, מגדל תוכי קטן על הכתף שלו, אמיתי, נפגש בעבודת אומנות משוגעת של האומן דוד דובשני, שמצייר מין עולם גן עדן על קיר הבית שלו, ואיברהים מבקש מדוד לעלות אליו הביתה, ולצייר ציור כזה אצלו בבית. ומדברים על אומנות ועל תרבות, ונותר שם מפגש מרתק ומרגש. ואם נעבוד בלוקלי, במפגשים, ובקטן, ובאינטימי, אז הלוחות הטקטונים יזוזו. ואין דרך אחרת, אני חושבת שרק כך נצליח למצח את השיטה.
אמן לזה. מילנה, תודה רבה.
תודה.
להתראות אחלה.
ביי.
ביי.
אתם מאזינים למקודשת און אייר.
מקודשת און אייר.
משדרים מפל בית על קו התפר בירושלים.
מצטרף אלינו עכשיו אוהד נערין, האיש מאחורי להקת בת שבע. מה שלומך אוהד?
אני בטוב. יותר טוב מהמצב.
יותר טוב מהמצב. הסדרה הקצרה הזו של הפודקאסטים עוסקת בשאלה מהי האומנות של עכשיו. יכול להיות שמצאת את עצמך מתחבט בחודשים, בשנים האחרונות בשאלה הזו או בשאלות דומות?
מהי האומנות של עכשיו?
אולי נתחיל וננסה להבין מהו העכשיו הזה?
אני חושב שבשביל להיות בעכשיו צריך לזכור מאיפה אנחנו באנו. קודם כל, ואני חושב שעכשיו קשור לעשייה שלא מתכננת דברים קדימה, אלא דואגת להווה איכותי. וזה מאוד מתקשר לשאלות ששואלים אותי על מה התוכניות שלי, או מה החזון שלי, או מה...
אני חייב להודות שאני מסוכן מאוד לשמוע עוד לגבי הווה איכותי.
הווה איכותי קשור לאיך אתה מדייק. אבל לפחות מודה שאתה לא מדייק את כל הדברים שבכוחך לדייק אותם. זה לא רק בעשייה אמנותית. זה בכל דבר.
זה מתחיל מ...
סליחה?
זה מתחיל מקשב אחר? או קשב
למקומות? אני לא יודע אם זה קשב אחר. זה לדאגה לסובב אותך. להיות ב... צמצום הפער במה שאתה צריך לעשות ומה שאתה רוצה לעשות. בזה שאתה לא מתנהל מאמביציה, או מתנהל אולי יותר מהגילוי והחקירה ואהבת הדברים. להודות בחולשות שלך, כל הדברים שיכולים ליצור הווה שהוא יותר איכותי. ללמוד מטעויות. וזה בסוף השקעה הכי טובה בעתיד.
אתה מדבר על, על, על כל מיני דברים שנשמעים כמו well-being כמעט אינטואיטיבי. למה הם דווקא מחוברים לזמן הזה?
למה הם מחוברים? כי אני חושב שזה מה ששומר את היוצר, אותי רענן, כנה עם עצמי, נהנה מגילוי, מחובר לילד שאני, דואג לסביבתי, תומך, מפרגן, כל הדברים ש, שבשבילהם כדאי לחיות. וגם ליצור.
ואיך זה משפיע? כל התובנות והמחשבות האלה, איך משפיעות על המעשה האומנותי, על הביטוי האומנותי?
תראה, אמרתי הרבה דברים. אם ניקח רק את הקטע של חקירה וגילוי, מביא אותך למקומות חדשים שלא היית בהם, מקומות שלא יכולת אפילו לדמיין שקיימים. עוזר לך לעבוד באזור שבו הוא הקונוטציות מהם אתה מתנהל הן נכונות. ההשפעות במקום שיהיו סתם. רק אתמול מישהו שאל אותי, הייתי צריך להתייחס למהו מחול ישראלי. ומיד אמרתי שאתה נכנס, אמרתי התשובה שאתה נכון ייכנס לשיחת סרק. אז להבין את הדברים האלה משפיע עליך כיוצר. להבין שסגנון הוא רק דרך להציג דברים והוא לא מהות. וחשוב, אם סגנון זה הצגתם של הדברים, אז בוא נחפש מהם הדברים. ואז אתה פחות מנייריסטי, כי הסגנון פחות מעניין אותך.
זאת אומרת, יש איזשהו מימד של העמקה רוחבי, גם במחשבה על המעשה וגם במעשה עצמו.
אתה יכול לחזור על זה? אני לא כך שמעתי אותך.
אני אומר, יש איזה מימד של העמקה, גם במחשבה על המעשה וגם במעשה עצמו.
כן, אני סתם, אני מחייך כי אני יותר אוהב רוחב מעומק, אבל בסדר.
אני מוכן ללכת על הרוחב, רק כדי שתהיה אפשרות לשאול, לאיזה כיוונים מתרחבים? זאת אומרת, לאיזה כיוונים מתרחבת המחשבה?
זה לכל כיוון, אתה יודע. וזה לא רק המחשבה. המנעד הוא בנוי מהמון דברים. ומנעד הוא לא מנעד של דבר אחד, לא של מחשבה. המנעד הוא של תחושה, של עידון, של הכוח, של הזריזות, של כוחו של הדמיון, של מה ש... איפה שהיית אתמול, היום אתה כבר קצת מעבר, ואתה מודה בזה, ואתה מודה שיש המון לאן ללכת. לא, זה קצת כללי מה שאני אומר, אבל זה מאוד מהותי ל-state of mind שלי כיוצר, ומה ש... עדיין משאיר אותי סקרן.
אתה רואה את זה כבר עכשיו משפיע על היצירה שלך?
כשאתה אומר היצירה שלי, אתה מתכוון לעבודה הבאה שלי, או היצירה שלי כגוף עבודה?
לעבודה הבאה שלך נאמר, כן.
אז כן, בהחלט.
כי אני מניח שמעבר לענייני ההגות והמחשבה, יש גם עניינים טכניים. זאת אומרת, אם פעם יכולנו להתכנס בלי פחד באולם... כמה מאות אנשים, היום זה כבר קורה בסימן שאלה די גדול. המפגש הזה שפעם היה מאוד מובן מאליו, בין אומנים, קהל ובמה, הוא היום כבר לא כל כך מובן מאליו.
נכון, אתה צודק, אבל התהליך עצמו הוא מאוד אינטימי. אני יכול, אבל אני עדיין יודע שאני יכול לפגוש את הרקדנים שלי, ואני כנראה אוכל להמשיך לפגוש אותם. ההופעה זה כבר משהו אחר. התהליך של היצירה הוא מתקיים, והוא כבר קורה. אני אמנם לא עובד על יצירה ספציפית הבאה שלי, אבל אני כן נמצא במעבדה, בחקירה, בגילויים. ספציפית אני כרגע מסיים צילומים ועריכה של סרט של אחת העבודות שלי, שיש בזה גם הרבה מן החקירה והגילוי. וגם הידרשות לדדליין ולהביא מוצר מוגמר. אז יש פה גם את העניין הטכני שדיברת עליו וגם את התהליך שדיברתי עליו.
כשאתה מביט...
עשיתי עבודה בזום לא מזמן, שזה היה תהליך מאוד אחר, שונה עבורי, אבל הוא היה משמעותי מאוד. יצרתי עבודה ל-80 רקדנים של בית הספר ג'וליארד בניו יורק. אז
ספר קצת על החוויה הזו, על העניין הזה שפתאום עומד מסך בין הרקדנים לקהל. איך זה משנה בעצם את התפיסה על מחול, את העבודה עצמה?
תראה, בשביל לרקוד אנחנו לא צריכים קהל, אנחנו צריכים זמן ומקום. והחוויה הזו שהייתה לי עם הרקדנים לימדה אותי ואותם עוד יותר את הדבר הזה. ובסיום התהליך הזה, יש בג'וליארד, יש את התיאטרון אולי יותר מוצלח בכל ניו יורק. אז הם עשו 8 הופעות באולם ריק על במה, שההופעה הייתה בסטרימינג לקוליגות שלהם בג'וליארד ולבני משפחותיהם. וזו הייתה הופעה לכל דבר.
תשמע, זה מעניין מאוד, בעיקר כי המון אומנים מתארים את הרגע המשמעותי ביותר ביצירה שלהם, כרגע שבו היא פוגשת קהל. ואתה אומר, הקהל כמעט לא רלוונטי.
לא, אני לא אומר שהקהל לא רלוונטי. זה לא קשור לרלוונטיות, אלא זה קשור לסדר הדברים קודם כל. יש תהליך יצירה שאין לו קהל. יש לו קהל, יש לו קהל של הקוליגות שלי, שלי. של השותפים שלי, כמו מישהו עוזר לי במוזיקה, מישהו עוזר לי בתאורה, אבל אין את המפגש של העבודה עם קהל בקונבנציה של המילה הזו. והתהליך הזה הוא ה... הוא כמו, בוא ניקח את זה, זה כמו הריון, כן? עכשיו, ההופעה, הפרימיירה, בוא נקרא לה הלידה. עכשיו, עבודה נולדת היא עוד מאוד בתחילתה, כמו באמת בלידה. יש עוד הרבה מאוד זמן ומשמעות להגדילה של היצירה. והגדילה הזו באמת בדרך כלל קורית תוך כדי הופעות. אבל היא עוד פעם גדלה לא בזכות ההופעות, אלא היא גדלה בזכות ההתכנסות שלנו בסטודיו, בין ההופעות. והיום פחות ופחות אני בא להופעות והרבה יותר בא לתהליכים. אם הלהקה עושה 100 הופעות בשנה, אני אראה 10. אבל בסטודיו אני אהיה איתם 100%.
אוקיי. זה אומר שהקהל מוזמן ליצור את הפרשנות שלו לעבודה, אבל בעצם האבולוציה שלה נעשית במנותק מהקהל כמעט. הפרשנות שלו כמעט לא רלוונטית.
כן, תשמע, רוב היוצרים בעצם לא פוגשים את הקהל שלהם. סופר, קומפוזיטור, אנשים שבאים לתערוכות.
כן, אבל ספר או ספר או יצירה מוזיקלית בסופו של דבר, כן, זאת אומרת, הם מקבלים משמעות במפגש עם, אתה יודע, משמעות סובייקטיבית, במפגש עם קהל.
ברור, אני... העבודה נוצרת בתהליך עם המודעות המוחלטת שהיא תפגוש קהל, ואיך היא תפגוש קהל, וכשאני אומר קהל, אתה יודע, זה קבוצה גדולה של יחידים שמתבוננת על העבודה שלי במצב רוח שונה, מזווית שונה, ביום אחר. אני מודע לכל הדברים האלה, הם משפיעים עליי מאוד.
לקראת סיום, רק אשאל, אתה אופטימי לגבי עתיד עולם האמנות?
אני אופטימי לגבי, אין לי אופטימיות שקשורה לעולם האמנות, יש לי אופטימיות שקשורה אולי לאדם.
לחיים עצמם. לא, אבל אתה יודע, אם תנסה לדמיין את עולם האומנות בעוד שנה, בעוד שנתיים, בסופם של תהליכים האלו, שהתהליכים האלה מועצים הרבה יותר, הוא מסקרן יותר מהיום, הוא צבעוני יותר מהיום, הוא עשיר יותר, הוא מכיל יותר.
אני כשאומרים עולם האומנות, אני חושב על אנשים, על יוצרים, על כוחה של היצירה, וכוחו של הדמיון, ותמיד יהיו הכוחות האלה, תמיד יהיו האנשים האלה, ש... בתשוקה ובמיומנות, ירצו ליצור, בין אגב, אם יש להם קהל או אין להם קהל, אז אני חושב שאפשר להיות אופטימיים, כן?
אני מאוד מאוד מקווה. תודה רבה, אוהד נהרין.
בעונג.
להתראות, יום טוב.
ביי.
ביי.
מקודשת און-אר.
אתם מאזינים ל... מקודשת און אייר, משדרים מפיל בית על קו התפר, ירושלים.
אנחנו סוגרים כאן את הפרק הרביעי בסדרה האומנות שלה עכשיו במקודשת און אייר. נגיד תודה למאיה בואנוס, מילנה גיצין אדירם ואוהד נהרין שהיו איתנו בתוכנית הזו. אנחנו נשוב וניפגש בתוכנית החמישית והאחרונה לסדרה. בשמי ובשם הצוות, גיל רוביו המפיק, רוני אוהד המפיקה בפועל. אני שר גם זו. תודה רבה שהאזנתם, נתראה בפרק הבא.